יום שלישי, פרשת ויגש. שלום לכם ידידיי, אנחנו מתחילים את הפותח של היום. יהלומים מגדולי ישראל, סיפר הגאון רבי יצחק סבג, שהוא מוץ קהילת קודש במרכז התורה בצרפת, מראשי ישיבת חזון ברוך, על אחד מקרובי משפחתו, אברך ירא שמיים, שצייץ איתו על איזה קושי מסוים שהיה לו. הוא יעץ לנסוע לרב שטיינמן, בו היסס אותו כבר במשפחה, תפס מטוס ונסע. נסע לרב שטיינמן, שטח את מבוקשו. למרבה הפלא, הרב שטיינמן אמר לו בנחרצות, תניח תפילין כל יום. העורך שמע את זה, הוא נבהל לך, ועודו לא עבר עליו יום ללא תפילין, הוא מקפיד על קלה כבחמורו. אז לתומו ככה מרוב בעלה, הוא פשוט נשק את היד של הרב שטיינמן ויצא. שהוא חשב בלב שבטח הוא לא הבין, הרב שטיינמן לא הבין, לא קלט מי הוא. אחרי זה הוא סיפר את זה לאחד מקרובי מורון שברץ לנכד, שהיה בקבלת קהל, והוא אמר שבאמת הוא היה באותו מעמד, נכון? הוא שאל אותו, האם הסבא לא רואה שמדובר באברך? ברור ינראה שמיים. אז הוא אמר לו שהכוונה הייתה שהוא צריך לבדוק את התפילין. האברך נרגע, אבל עדיין בסתר ליבו, לא הבין למה אמר בלשון של תניח תפילין בכל יום. בנוסף, הוא כבר בדק את התפילין כמה שנים קודם. לכן הוא התקשר לרב סבק וסיפר לו את מה שקרה. הוא אמר שהוא כבר בדק, אבל הרב סבק אמר לו בנחרצות, ארנדה בשעורים שמה שהרב שטיינמן אומר, דבר השם בפיו, שיזדרז לבדוק. מה נדמו, כשתצא לטלפון הבית של האברך, שעל הקו היה הסופר שבודק את התפילין, הוא הודיע לו שבהרבה מאותיות הקוץ השילוד לא כשיטת רבנותם. אז אברך שאל אותו אם זה מעכב, הסופר שהיה מומחה גדול בלכות תפילין, אמרו שהחזוניש כותב שמי שאין בתפילין את הקוץ השילוד לפי רבנותם, זה קרקפת דלא ימנך תפילין. אברך נעלם דום, באותו שנייה הוא הבין את הלשון של הפסימן שאמר לו תניח תפילין בכל יום, לפי החזוניש זה קרקפת דלא ימנך תפילין. אפשר לציין שאברך חנן ראה ישות גדולות כבר באותה שנה. דברים שהתפרסמו בגיליון דחזיסה, תוך קובץ גיליונות. ואנחנו ממשיכים עם דברים שפרסם הרב חפץ, מוצב שבת קודש לפני כמה שנים. שנת תשע"ג הובא הרב לושיב שאלה מיהודי שהגה רעיון מקורי, נוטה לשגר ספר תיאור אל הירח. לא נשאר ברעיון, אלא כבר צא לדרך, הוא השקיע כספים רבים להשיג שיח ושיח בסוכנות החלל, לקבל אישורים, ולמצוא את האיש שיבין את התועלת הפרדית והאנושית, בהנחה של ספרתו על הירח ויסייע לו בזה. האישורים שהוא השיג, בינתיים זה לחצי שנה בלבד, שהספר תורה מונח שם 6 חודשים, ואחרי זה הוא יחזור לכדור הארץ. דבר בספר תורה קטן במיוחד, שכתב על קלף מאושר או בדיו מאושר. הגובה של הספרטור יהיה רק 10 סנטימטר. אותו אחד הוא מופלג, עשיר מופלג, שגם תורם כספים לישיבה הקדושה, פלונית בארצות הברית. ואם הוא ישיג אישור מגדולי הדור, אז הוא יתרום עוד כספים. אם לא, אז מי יודע, אולי מצב רוח שלו יהיה ערוד והכסף יצנח, בעקבות מצב רוח. השאלה הזאת הובאה לפני הרב אלושיב על ידי הגאון רמות חגרוס, אחד ההזדמנויות. והרב גוס העביר לאותו יהודי שלא כדאי לו לעסוק ביוזמות חלל עולמיות, אבל הוא כן רוצה. אז הוא שואל את הרב אלושיב. אז הרב אלושיב ענה לו, שלהניח ספרתו בירח פירוש הדבר להניח ספרתו במקום שאין לה הופכין, ואם אלי זה נחשב לביזוי ספרתו ואסור בהחלט. אמר שכיוון שכך אז אין להתיר לו, גם אם בגלל זה לא יתרום כסף לאותו ישבה שתרח, ועדיין זה אסור. ואנחנו ממשיכים רבותיי. אתמול היינו בזוי חנוכו, אז יש פה על איך מותר להשתמש בשירי השמן מחנוכה לריפוי מחלת השושניים, זה לא בזוי מצווה. בגלל נאום הקפשט לפני שנתיים דיברו על העניין הזה, שידי הסגולה מקד מדינה שמובא בספרים, שיח סבא קוידש, הביא הסגולות ועוד של לרפות השושנה ברגל שמורחים מהשמן שנשאר מגיעים שהחנקיה לשושנה, שברגל והיא נעלמת באופן פילי. דור שרשומס ותורמז נעל איזה בתיבות של הפייטן, במזמור מועזצור, בנוסר קנקנים נעשו נס לשושנים. גם בנרות שבת יש ממליצים סגולה למרוח כושר השם עד על המקום, על מקום הכויב שיש לאדם. אז דנו מחברי זמננו, האם אין בזה חשש של איסור מצד הדין, שם אור הזה בכלל בזה מיתי, איתו חיוב השריפה. לאפשר אינו כך רק כשהוא עושה את מים מראש. גם דלק יותר מחצי שער, מפורסם דעת הבריס קרוב, שחשש שכיום שולחים ברחום עד שעה מאוחרת, אז כל זה בכלל שצריך לרגל מן השוק. ואם זה, ואם כן, אז תמיד זה כמו בתוך חצי שעה, ולא מצוי. שיכניס שמן מרובה, שידלק אחרי השעה 12 בלילה, מאידך, ובישהו שמה בשם מהגורם של מזלמן, שגם מזמננו אפשר חבות הנה אחרי חצי שעה. זו תשובה שמת לדעת רב ניסים, הוא מובא בספר גינזה הקודש, שצריך לעשות תנאי, ובגלל זה, באמת, יהיה בעיה להשתמש בזה. מסתבר שהסגולה קיימת אפילו שעשה תנאי, כי בפועל זה שורי מזה. מאידך מובא בקובץ הלוחץ, שמי שרגיל בזה, אז שבר ירדום, ישמור ולסוח, אפילו אם לא ניתנה, כיוון שהוא רגיל לשמור, לא יצא רשום לי שבי זה, אז אנחנו על הסדה, שלא יקצה את השמן שיותר מהשיעור. ויש לציין לדברי הגרח כנב, כי יש לי את השום משל הזה, הוא אמר שיש עושים כך. ואנחנו ממשיכים רבותיי עם יום ידעילולה. היום זה יוצאת של הגאון הרב חיים שמואלביץ זצ"ל. אז לרגל יום ידעילולה, יש פה שיחה שדיברו עם החברותא שלו. הוא עושה בקובץ גיליונות. מודוביץ פריימן. זכה ללמוד תאומי צעירותו, אז דבר ראשון שלא תלך קובעים חברות עם אחד כמו אדם גדול כמו רב חיים. הוא ספר שהוא נכנס למיר למדון את דורים, הוא אמר שהוא קלו לי רב חיים על כהנם עלינו ברשוס היית. והוא מספר, זה השיעור הראשון שהוא שמע ממנו, וזה העניין הזה שהוא עסק בו, זה נגע גם מסוג של מסוס ובמציא. הוא למד רק לא לפני הרבה זמן קודם בישיבה פונביץ, אז מכיוון שהייתי מצוי בזה, אז זה היה לי, תורה לי איזה הערה בדברים שלו. ניגשתי אליו, הצעתי את הדברים בפניו, ובצעד ישמע איזה נסחל בעיניו, והוא נסע ונתן לי, שאל איך קוראים לי, והרגשתי קרבה מיוחדת איתו. ומאז לא משתי ממנו מקרבתו. הוא מספר שהוא, רב חיים היה מאוד פעיל בעודה של השיעורים, היה מספר שהוא כלל בימיום חמישי, ויום שני הוא אמר חבורה בלשעות הערב לאברכים, יום שישי חבור לבני הקיבוץ, יום שישי חבור איזה מין השלמה לשיעור כלולי. כל זה לצד השיחה המוסרית שהיה בימי, אומר בימי ראשון. אני מסתבר שהוא השתדל, הוא השתדל להיות בכל השיעורים שלו. שתה בצמא את דבריו, ורשמתי את הכל. וידעתי שיש לו קיבוץ חברות לימוד יומי, ורציתי... רציתי להיות בזה, וזאת ההשתדקות, לבשתי עוז, ואחד הימים ניגשתי וביקשתי. זה היה אזוס. אבל הוא אומר שלי, שמחתי עצומה, הוא אמר לי שבדיוק אתמול התפנה מקום, והוא מסכים. אבל הוא רוצה לבקש את הסכמת הלומדים האחרים, שהם ישיבו בחיוב, שלושת הנשאלים היו הגונים, רבי משה פינקל, רבי הרב פינקל, ראש שיבת מאיר ברכפל, וחתן דבי ניסר, בסורל מאיר וייס, שליט ראש שיבת נחת סלווין. כמו שפין כאילו אומר, היה אילוי גדול, ועל סבור ישרה כשהיה פותח את הפה להשיב, רב חיים היה נשים אוזנו כאפרקסת. שמעת מה שאומר, מה לא אחת כבר הצטרפתי לחברוס, למדנו הישורה בצעה לימוד בקיוס. שעד אחרי צהריים. שואלים אותו אם הוא התעכב, אם רב חיים היה מתעכב, או שהוא קורא בשטף, אז הוא אמר לי, התעכב, רב חיים היה אילוי נורא, כל השס, היה אצלו כמונח בקופסה. התחיל לקרוא מיד שפה קושיות כשכל השס פרוס לפניו בעומק קיים דקות האבונת. זו ההגדרה של רב חיים מויזר, שקרא רב חיים מצעירותו, היוצר הספורם של מיר. זו הייתה שייכת את המציאות של סוגיה חדשה, כל היה מן היושן. ובהחלט היו הדברים בעיניו כחדושים. עבדת התורה עצומה, חשקת התורה שלו להפוך בו ולהפוך בו כמו טענה שבכל שכל שאתה ממשמש ואתה מוצא בטעם. הידיעה סותר של רב חיים הייתה עצומה, הוא אומר, אני זוכר שביום שהוא נפטר, חנוכה, כן, רב של המתק, אבא שמרון לב גדול, חשבתי שאני צריך לעשות קרים, מדין רבי מובוק. אולי ברור לי הגדרה בזמנו. נכנסתי לשאול את הרבי יושב. הוא אמר לי שלא צריך לדין רבי מובוק יש לי כבר, די בזה משום גדול הדור. הוא אמר, ראינו מישהו יודע את כל השס עם טייס, זה דעה ברורה, הוא גדול הדור. שואלים אותו אם היה קשה לעמוד בקצב של אמרת הדברים, אז הוא אומר שעל אף הגנות העצומה, והכיף והעם כסמכם דיבר בני נוחות, גם השיעור, גם החבוסת, ככה שכל אחד יכל להבין את הדברים, זאת מנוחות שנבע מהבהירות והשליטה העצומה שלו בסוגיה. שואלים אותו מה הייתה נקודה מיוחדת דרכו בלימוד, אם היה איזה ציר משותף לגדלות הכללית, אז הוא אומר הרב פריימן שהמקוריות בשום מינה לא היית לו סתם, לא השיעור סתם, לא היית השיחה סתם. כל דבר רב חיים ניגש בטביעת חותם אישית. מקוריות שהשתקפה בגאונות מחד ורגש מאידך. אמר רב חיים היה תלמיד של הרב שמעון שקופ, רבו מאיר ורבו. הוא לא היה בזה נוח גימח, את הדרך שהייתה של רבותיו. אבל הבחינה שלו הייתה אישית, מדילי נופך. קוריות לא פרצה גבולות, להפך. חיים טען השכם והערב שהבחינה שלנו בתואר היא בחינת הנוס הגבי ענק שאנחנו באים אחרי החרישה של רבותינו האחרונים. מפי מה אנחנו חיים, אבל האבון היא שלנו, היא צריכה לבוא מתוכנו. רב בוחן את הכל בבחינה מקורית. הוא חצב דרך. דרך ויסודות עמוקים בעבוד הבאי ורובה, באותו מידע על משהו, אסף יסודות נלמים וחוכמת המוסר, יש יסודות של חיים, ומוסר שמאירים באור יקרות, תאמם כתפיחס בדבש. הוא מסביר, הוא מוסיף להסביר מה שהוא אמר, נלס אל גבלנו, כמסתו של חיים, אחרי זה ביקורת גדולה, אלוהים שהיו מסרבים להן באחרוני במהלך הלימוד, תור שיטה, משיל את זה לאדם שהסתגר בחדר הרבה ימים כדי לעמול ולגלות את פעולת החשמל, משהו השיג את זה, יצא בבשר לציבור לתגלית שלו, כמובן שכולם יגידו לו, אין צורך, כבר כולם יודעים, גילה את הידוע. אז הוא אומר, אותו דבר, לראות מה שאמרו, ולגלות על ועל זה לחדש ולא. אחד השורים מתבטא זה בחריפות, הביאים אחד מהאחרונים, שהשיטה שלו הייתה שלא לעין באחרונים, הוא הוגשה לרש בו. הוא התבטא על דברי הרפש שזה שיר גסי רואה. רב חיים בקולו החוצה והשיג בתוקף על הדברים, אמר שזה עונש. שהוא החיק את עצמו מספרי האחרונים, כמעט שעל הקושיה שלו כבר הציל את ארץ הניסים. כמובן שגם רב חיים עצמה אמר תשובה כהלוך משלה על הקושיה. רב חיים ראה את הכל במבט כללי, אז הוא מדבר פה לגבי האחריות והמעורבות שלו עם כלל ישראל. הוא מביש והרגיש את קהל ישראל כל הזמן, הוא אמר, במה נבחן אדם גדול במידת האחריות? אחראי, שער, התחושה של הארמס על הכלל. הוא הסביר, במה יהודה זכה למלכוס, והוא שאמר, מבט סכינה וגיסחינו וחיסינו סדום, היה לו אחריות אישית, שהכריע את הפסק דין של השבות, ששתפו את הגשבוך וכביכול. האחריות, הראייה לעומק ולעתיד. ימי המלחמה עם הערבים, מתפשין כבזיין, לפונה, אחריה, אנסה בולי המצב, הורא הזה בשיחות. כשניצחו, שיתוף את עצמו עם הצולת. יש פשוט לא נכון. מי שהכיר את הבחיים ידע שהוא חי את האחריות על הכלל בצורה שונה לגמרי. מאחרים, זה הייתה תוצאה של נבט אחר על עצמו בתוך הכלל. בתוך המציאות של כלל ישראל. הוא מספר סיפור בתוך סיפור, שהבחיים היה נוהג לפקוד את הקבע של האור החיים. היה איזה סיבה מיוחדת, הוא אמר שכיוון שהוא מזכיר אותו בשיעורים, בישיבה, הוא חולק עליו לפעמים, אז הוא אמר חובה לבוא לבקש מחילה. מנהג שלא קרוי, לא רחוק מהצין של האור החיים כידוע, יש את הצין שנקרא יד אבשלום. הצבא שהציב אבשלום, בנו של דוד המלך, שמרד באור החיים התעכב והתפלל שם, זה שליווה אותו, הקשיב מה אומר. אור החיים התבטא במילים על רקע הסיפור בחז"ל, כי כשמת אבשלום, הוא נכנס למדור השביעי בגיהנום, ודוד המלך כונן אליו. קונן עליו ואלה שבע פעמים, עד שבע פעם השמינית הוא פעל, הכניסו לגן עדן. אז המייסה הזה עורר אצל רב חיים התפעלות מיוחדת, הוא ניגש לציון ביד אבשלום, והוא אמר, ריבונו של עולם, תראה כמה אבא מסור לבן שלו, גם כשהוא מרד בו, צייר אותו, לא מתנתק ממנו, ודואג להציל אותו משאול. תאיר את זה, אומר, גם אם מרדנו לך, חטאנו לך, תרחם עלינו, כי קרח עם אובל בונים. שואלים אותו אם הוא, את הרב חיים, אני הייתה גם במעורבות בעיני הכלל במסגרת של האחראי צדו. הוא מספר שהוא אומר, ודאי, שפעה למדנו חברות ונכנס לבית של הרב מנחם פרוש, יום של הבחירות, הוא מבקש ממנו, שמקבלים לצער הבחירות, שרב חיים עשה דברים, בהתחלה רב חיים השתמת, נותן הנה שיש כאלה שמדברים יותר טוב, אבל הרב פרוש הפציר, הוא אמר שמרשו ידבר, אז יהיה טוב. כשהרשי מדבר, אז הוא מדבר, אז בראשי יזעוק, תזגיזעוק. באמת, כשרב חיים דיבר, זה היה כמו שאמרנו, תוך האישיות הגדולה, והראייה עמוקה והנוקבת. כשהוא הפציר עוד ועוד, אז חיים הסכים. וכשהוא דיבר, הוא הביא דברי המדרש, תנחומה, אתם יצאו היום כולכם, מה זה קומוכם? כמו של האגודה של קונים. כל זמן שהם מפוזרים, כל אחד, כל תינוק משמרה, אבל ביחד כבר אי אפשר. שאלו אותו מה ההבדל בין צורת אמרת הדברים בשיעור בחברות, אז הוא אומר שרב חיים התבטא פעם בלימוד, שעכשיו אומרים רק דברים מוכרחים. דהיינו שבזמן הלימוד אפשר לומר רק מה שמוכרח בוודאות. בהקשר הזה התבטא פעם בדרך צחוס, הדבר שאמר בשיעור, לדבר הזה יש הכרח. יש הכרח, אומר, זה די זה הכרח, פרנוסה, זאת אומרת שלפעמים החבול, לומר שיעור מזקיקה, אתה אומר לשמיע גם צדדים שאינו מוכרחים. אבל בזמן אמת בחברות, אומרים רק את זה שבאמת מוכרח. עד כאן הרעיון הנפלא הזה עם הרב פרימן, שזכה להיות חברות של רב חיים שמולביץ. ואנחנו ממשיכים עם השו"ת היומי. בישיבה מחלקים פרסים מקרי ערך למי שנבחן בעל פה, דפי גמורה, עושה קיים שיעורים, כל בחור מקבל זיכוי כספי לפי כמות הדפים שהוא שינן, והוא בוחר ספרים בחנות שמביאת ספרים להיכל הישיבה, או שמחלק אותם מסיבת חנוכה. אחד שואל פה שחבר שלו בקש שאני אלווה לו מהזיכוי כסף. עוד חצי שנה, כשיהיה עוד פעם, אז הוא יחזיר לי מהסכום שהצטבר אצלו. הוא אומר, כמה שיעלה אז אותו רשבו, הוא רוצה את רשבו עכשיו, כמה שיעלה הרשבו אז. אם המחיר, וגם לא משנה אם המחיר של רשבו יעלה יותר או פחות, אז מכיוון שזה אסור משום ריבית, אנשים מהמחיר יעלה הוא צריך לשלם יותר על ההלוואה, אפילו שגם שאם זה יוזל לשלם פחות, כתבו התויספס, שזה קרוב לשכר ולהפסד, שלא יתירו קרוב לשכר ולהפסד רק במחיר, ולא בדרך הלוואה. ואנחנו ממשיכים דף רעים בהלוך, אנחנו עוזבים בשעה טובה במשנה ברורה, עושים את תוף נון, קודם קוף דלד, האם אפשר למכור לגוי שירה עם האכלה של הרבא, לאדמו"ר, ולמה אסור להזכיר לגוי כלי בישול בפסח? כפי שלמדנו בסור הנוי, יש כלל שאם האדם רוצה בקיומו של הדבר האסור, עכשיו זה כננה ממנו, ויש מאחורים שסומם שקרה את זה חל רק במקרה שהוא רוצה בקיום שלו כדי להרוויח באמצעות, אבל אם הוא רוצה בקיום שלו רק למנוע הפסד, זה כבר לא נחשב כננה. אבל יש אומרים שבאיסור זה גם, שבאיסור הוא גם במקרה של מניעת הפסד בלבד, אבל בבוידזור וכיוצא בזה, בכל הדעות יש איסור של רויצה לקיום הוא גם במקרה של מניעת הפסד בלבד, ושישראל מוצווה לאבד אותם. במסיבה הזאת שישראל מוצווה לאבד אותם, אז יהיה מותר לו לשמש כסוכן לצורך עיבוד בבוידזור וכיוצא בו. למשל, שכרו אותו לשבור חוויות של עין נסך. למרות שהשכר מתקבל כתוצאה מאיסור הענווה. כמו בכל איסור הענווה, גם בחומץ יש איסור של רוצי בקיומו. למשל, אסור להזכיר כלי בישול לגוי למעט פסח, בגלל שכשהוא יושב איזה חמץ, אם ישפך החמץ מהכלי שעומד על גבי האש, אז הכלי שבר, ונמצא שהישראל רוצה בקיומו של החמץ כדי שהכלי לא ישבר. עוד דוגמה, גרעין חידה שלטטו אותו במים, כתבו עליו כיתוב אמנותי כלשהו. הבעל המליך את זה במקום ההפקר, כדי שלא ימצא את האדם במשך ימות הפסח, אז זה אסור, כי הוא רוצה בקיומו של החומר. עוד דוגמה, חמץ שחשוב לבעלים שלו, שירי חלה של אדמו"ר, שיריים, וכדומה, אז יש אומרים שהמכירה לגוי לא פותרת מלבאר אותו, בגלל שהבעלים רוצה בקיום שלו. עיקר הדין מותר להשתמש בכלי חמץ לחימום מים לרחיצה, כמיסה ושימושים אחרים, מלבד אכילה ושתייה, ולמרות שבאופן זה, הרצון של המשתמש שהכלי יעמוד בשלמותו, וממילא, גם החמץ הבלוע יישאר בתוכו. אבל אין איסור של רוצים קורם בחמץ שלא נקרא רעים. אבל למעשה, כלי שמשמש לאכילת חומץ, צריך להטמיע אותו. אי אפשר להשתמש בו בפסח אפילו לרחיצה וכניסה, בגלל שיש לחשוש שם להשתמש בו לאכילה באופן שהמאכל ייאסר בחמת החמץ שבלוע. ואז בתוך ההרגל שלו להשתמש בכלי בפסח, הוא יאכל את המאכל האסור, והאיסור הזה הוא רק בשימוש תדירי, אבל באקראי, מותר להשתמש בו לרחיצה ולכניסה כעיקר. עד כאן מיני הדפעמים בעולם שילמד היום בעזרת השם. נחזור בקצרה על מה שלמדו אתמול. תינוק חולה, גם בחול קל, זקוק לאכילת חמץ בפסח, יביאו אותו לבית של גוי והגוי יאכיל אותו. ואם זה לא אפשרי, יביא הגוי את החמץ לבית של התינוק ויאכיל אותו שם. חולה שזקוק בפסח לתרופה שמעורב בחמץ, שיש סכנה בהימנעות מהנטילה, מוכרש את התרופה בפסח. אם הוא מכוון שלא לזכות בתרופה, הוא גם לא משלם עבור בפסח, יש רואים שהוא לא צריך לדקדק ולרכוש רק את הכמות המדויקת שנדרש לפסח. אסור ליהודי לרכוש חמץ בפסח עבור גוי גם בכספו של הגוי. כלי גמרא עם אחורה, אני זכה בקצרה מה שלמדנו מאותו יום, באיזו פרשה מחלוקת עליות על פי חלוקת מחולקות, עליות על פי חלוקת הפרשה מסמיגדש, הסתור של סעזין מורכבת בשני חלקים. רוב הפרשה הישירה, בסופה יש 10 פסוקים שעוסקים באמירת ישירה באוזני המשרוע ודברים נוספים. שעת הקרבת קורבן מוסף של שם מסלבים ומשורים בסמיגדש, את השירה של הפרשה סעזינו. חלקו אותה ל6 חלקים כנגד 6 ימי המעשה וקראו חלק אחד בכל שבוע. עכשיו בשש שבתות סיימו את כולה. חוזר חלילה, ויש אומרים שאנשי המעמד, לבין סמיגדש, הוא קוראים כל שבוע את כל שירת האזינו, ואם אתה חול חלק אחד בכל יום. בדרך שחלקו את השירה בסמיגדש, מחלקים אותה בקרתה בית הכנסת בשבת, דיים שישה, תוך שבת העולים לתורה, קוראים את שירת האזינו על פי אותה חלוקה שהוא נגע בית המקדש. והשביעי קורא את 10 הפסוקים שלאחר השירה. אין להוסיף עליה, ואין להוסיף עליות בקריאת השירה, גם לצורך חיובים, כגון ביורצייט, כעצמו. אפשר להוסיף עליה עלייה אחת מ10 הפסוקים האחרונים של אחר השירה. ובקריאת התורה במנחה של שבת, בימי שני וחמישי, קוראים את 11 הפסוקים הראשונים של השירה, ומפסיקים לעליות הלוי וישראל ללא התחשבות בחלוקה. דף היום מתלמוד בבלי. מה שאלו אנשי אלכסנדריה את רבי יהושע בן חנני? ובאיזה עיר היו דנים דיני סדום, חוץ מהעיר הזה? כיצד הערים היתום על הדיינים המושחתים, שם הרחם. כך ועוד נושאים מעניינים, נלמד היום מסכת מילי, דף ס"ט. ולקראת סיום החפצים בחיים, כיצד יתכן רבותיי, שהשומע ושנורי יחשב כמספר לשנורי? אז בהלכות שנלמד היום, בסדר, לימוד הלוי וחפץ חיים, איכוס רכילוס, אז מביא רבינו שעוון המקבל לשון הרע, חמור יותר מה מספר עצמו. אבל הוא מוסף משמעדורה דיר שהוא מביאים כמה טעמים לזה. המערשל מסביר שהטעם הוא, בגלל שעל ידי המקבל זה נגמר, כן זה כתב בספר אורח מישורים, שעל ידי קבלת לשנורן נעשה נזק למי שעליו סופרו הדברים. ואילו המספר הגרם לזה, הוא רק ראה עוד שם. כמו כן כתב שעדי שהוא הניח למספר להגיד את הדברים, הוא ביטל מצוות הוכח תוכיח. ועוד הוא אומר שהרי ידוע כלל לא אך ברגונו ולכל רגונו, ועדי שהוא שם אינו מרגיל אותו להמשיך לספר לו שנור, כן זה כתב אגב קניבקי. והטעם האחרון ישנוף כמיני לדין הרבוי. מה הדין ממי שלא מקבל את הדברים בלב? רק בפה, עד בפה הוא מסכים להם. כתב רגון רבומון רוזובסקי, הוא בא בספר זיכרון אבן ציון, שהוא רואה בזה איסור מלבד, איסור שמלת לשנור, למה? הרי בזה שהוא משהו מקבל את הדברים, הוא מחזיק את המספר וגורם לו להמשיך לספר, מחזק את המספר. בנוסף, אני מצא את המודיש אחד, מבואר בשער התשובה ששומע ומקבל את הדברים, הוא גם כן עכשיו כמספר, כי בזה שהוא מקבל את הדברים, הוא מחזק את המצאות הסיפור בעיני האחר וגורם לו להאמין יותר. ולשימו רבותיי, התחזקות יומית, היו רוצה שירתך ישמולי בצמר, או בספר שיחות מוסר, שהוא תפס רימובה, שהוא היה אומר, איך משלמים, הוא שאל, איך משלמים שכר לרשעים בעד מעשיהם הטובים בעולם? והרי בכל חלל העולם הזה, כדי לשלם שכר מצווה אחת. זה אנחנו לומדים עם אותה יסוד מוביל, שערך השכר שנוגע לאדם עבור קיום מצווה הוא לא יותר מה שאדם עצמו מעריך ומחשיב את המצווה, אבל כן תכן לשלם מהרשום את השכר שלהם בעולם הזה, והוא הערך שמערכים עם עצמם את המצווה. כך היה אומר אותך שמולדת, תשתדל רבותיי לייקר ולהחשיב ביותר כל מצווה המצווה, לא נמטר על שום מצווה גם כשהדבר יהיה על החשבון הנאות בעולם הזה. עד כאן דברנו להם רבותיי, שיהיה לכולם המשך יום נפלא, הרבה הצלחה בכל אשר נפנה, באופניות ובגשמיות וכל תעושה.